שבוע טוב, אנחנו באמצע פסקה י"ג בפרק י"ד. פרק י"ד, אמצע פסקה י"ג. פה אנחנו אוחזים, תודה רבה. אם נקרא את המשפט הראשון של הפסקה הזאת, נסכם אותה בקצרה וננסה להתקדם. אז הרב אומר כך, אף על פגמים שיסודם הוא חלישות הגוף, צריכים לשוב בתשובה. כלומר, אם הקדוש ברוך הוא ברא את הגוף, כוחותיו, כישרונותיו, על כל הצדדים שבו, עם כל מה שזה אומר, זה אומר שהקדוש ברוך הוא חפץ שהגוף הזה יתפקד. כלומר, שכוחות הגוף, כישרונות הגוף, יצרי הגוף וכו', יצאו אל הפועל. ולא, חס ושלום, הגוף הזה לא נברא כדי שנוכל, כדי שנצמצם אותו, או נמעט אותו, או נבטל אותו, או נמאס בו וכו'. כמובן שכוח הגוף הוא לא כוח יחידי באדם. יש באדם כוחות יותר מפותחים מכוחות הגוף. כוחות הנפש, כוחות הרצון, כוחות הדמיון, כוח השכל, הנשמה וכו'. וצריכים להיווצר האיזונים הנכוניים בין כל הכוחות. יש את הכוחות היותר מובילים, כפי שדיברנו, יש את הכוחות היותר מובלים. אבל בכל אופן, חלישות הגוף היא לא רצון השם. הקדוש ברוך הוא רוצה שהגוף יופיע כפי שהוא צריך להופיע, לא יותר, אבל גם לא פחות. לכן אומר הרב, אם אדם הגיע למצב בתהליך התשובה שלו, או בכלל, בלי קשר לתהליך התשובה שלו, הגיע למצב שגופו, כישרונות גופו, יצרי גופו וכו' חלשים, אז גם על זה הוא צריך לעשות תשובה. אף על פגמים שיסודם הוא חלישות הגוף, צריכים לשוב בתשובה עליהם ועל כל תולדותיהם. בזה עסקנו בפעם הקודמת. אומר הרב, בואו נתקדם, מכל מקום צריכים להתחזק מאוד שלא להתפחד יותר מדי. נקרא עד סוף הפסקה, בייחוד מפני הפגמים הללו שהמזג החולה של הגוף הוא סיבתם, שכבר יש פתח גדול לחסד עליון שלא יחשוב השם לא אבון את מה שבא לידו באונס המזג, בין במשהו במעשה, בין בשב ואל תעשה. וכשם שמצד אחד טובה עם מרדות בליבו של אדם, כך, מצד שני, כך נחוצה היא ההתאמצות הלבבית כדי להיות נכון לעבודת השם בתורה ובעבודה תמה בדעה צלולה עד כמה שהיד מגעת. אז אם כן, נסכם את החלק הראשון. תשובת הגוף, הכוונה נתינת הערך הנכון לכל כוחות הגוף, עם כל הצדדים, עם כל הכישרונות, לא לבטל את הכוחות, אלא לתת להם לצאת מהכוח אל הפועל. אומר הרב, אבל צריך להתחזק מאוד שלא להתפחד יותר מדי. לפעמים, אדם מפחד לתת, נקרא לזה את המרחב, לביטוי כוחות הגוף שלו. למה? כי הוא מכיר את הגוף שלו. א', הוא מכיר את כוחות הגוף מאז שנברא העולם, של אדם הראשון. ב', הוא מכיר את כוחות הגוף של האנושות. הוא מכיר את כוחות הגוף של עצמו. הוא יודע מה קרה כשהגוף שלו מתחיל להופיע, מתחיל לפעול. זה מגיע לפעמים למקומות מאוד לא נכונים. לכן אומר הרב, אף על פי כן, היות והתהליך שבו האדם נמצא הוא תהליך של תשובה, כלומר הוא תהליך של מיקום הכוחות לפי האיזונים הנכונים, לכן הוא לא צריך להתפחד יותר מדי. לא צריך לפחד לתת לגוף את המרחב שלו, כמובן בתנאי שהגוף מאוזן על ידי הכוחות האחרים שמכוונים אותו, שמתעלים אותו, שגם מסמנים בשבילו את המטרות הנכונות וכו'. לכן מכל מקום צריכים להתחזק מאוד, שלא להתפחד יותר מדי. לא להתפחד יותר מדי לחזק את הגוף. אם הרב אומר שצריך להתחזק מאוד, לא לפחד יותר מדי, משמע שיש פחד כזה. יש פחד מלתת לגוף את החוזק שלו. כי אנחנו מפחדים שהגוף יתלהב יותר מדי מעצמו במרכאות, ויפרוץ מעבר לגבולות שהוא צריך להיות בהן. והעבודה שלנו זה לתת לו את שלו. אני אפילו הייתי אומר את זה בצורה מעשית ממש. הרבה פעמים במכון מאיר, עיקר התפקיד של המכון, של הרבנים וכו', זה לא להלהיב את החבר'ה על התורה, אלא דווקא להחזיר אותם אל המציאות. להחזיר אותם אל החיים. להחזיר אותם אל כישרונות הגוף. כלומר, ההתלהבות הרוחנית, ברוך השם, היא נמצאת. אבל דווקא היא הרבה פעמים צריכה איזון. דווקא היא הרבה פעמים צריכה הרגעה. דווקא היא הרבה פעמים צריכה שהאדם יכלול בתוכו את כל כוחות החיים שלו בתהליך התשובה שלו. ולא להפך. המחשבה הרבה פעמים, אני בא לבית המדרש, מה בית המדרש אמור לעשות לי? מה הרבנים אמורים לעשות לי? בית המדרש אמור להלהיב אותי על הקודש. לשלהב אותי יותר ממה שאני משולב ביחס לעניינים רוחניים. לא אמרתי שלא. אבל אחד התפקידים המרכזיים, אולי התפקיד המרכזי, זה בדיוק להפך. זה דווקא להרגיע את התלהבויות הקודש, שבשלב ראשוני, ואולי לפעמים גם יותר מראשוני, ההתלהבות הזאת כל כך מצויה, עד כדי כך שיש זלזול בגוף, זלזול בכישרונות הגוף, עם כל מה שזה אומר, במובנים הכי פשוטים, לאכול נכון ולאכול בזמן, לישון נכון ולישון בזמן. וכולי, זה הדרך, כל כוחות החיים. לכן, אף על פי שיש איזה סוג של פחד לתת מקום לגוף לבטא את עצמו, על פי ההכוונות הנכונות של השכל, של הנשמה וכולי, מכל מקום צריכים להתחזק מאוד שלא להתפחד יותר מדי. למה אדם מפחד? בייחוד מפני הפגמים הללו שהמזג החולה של הגוף הוא סיבתם. אדם מזהה בתוכו, בהיסטוריה שלו, את הפגמים שלו, את הכישלונות שלו, את החסרונות שלו, כתוצאה מהגוף החולה שלו. כלומר, כתוצאה מהגוף שהתלהב יותר מדי, והאדם נתן לגוף יותר מדי מקום. לכן צריך, מצד אחד הפחד הוא מובן, אבל מצד שני צריך להיזהר מאוד, לא לפחד יותר מדי, לתת לגוף את שלו. מכל מקום צריכים להתחזק מאוד, שלא להתפחד יותר מדי, בייחוד מפני הפגמים הללו, שהמזג החולה של הגוף, הוא סיבתם. זה שהאדם הגיע לפעמים לכישלונות, או לחסכים, או לחסרונות, או לעיכובים, בקיצור, מגיע למצבים לא נכונים ולצדדים לא נכונים בחיים שלו, זה הרבה פעמים דווקא בגלל שהגוף חולה. אז או שהגוף חולה יותר מדי, זה מה שהיה אולי עד תהליך התשובה, או שהגוף חולה כי הוא פחות מדי מה שהוא צריך להיות. זה אחרי תהליך התשובה. היות ואדם שם את עצמו במסלול התשובה, אומר הרב, למה אדם לא צריך לפחד יותר מדי? כמובן הכל יחסי, ואם צריך סיוע מבחוץ, כלומר עזרה, התייעצות, עם תלמידי חכמים, באופן אישי, איך עושים את זה, אז ודאי שצריך לעשות את זה. אבל בכל אופן, למה המסלול העקרוני הוא להתחזק ולא לפחד? שכבר יש פתח גדול לחסד עליון, שלא יחשוב השם לא אבון את מה שבא לידו באונס המזל. כל מה שהוא יבוא באונס הגוף, בין מצד ההרגלים של האדם עד היום, בין מצד כל מיני סיבות אחרות, אם האדם הזה שם את עצמו במסלול התשובה, הקדוש ברוך הוא איתו. הקדוש ברוך הוא יודע שהוא נותן את הערך לגוף, את המקום לגוף, לא כי הוא אדם פרוע, לא כי הוא אדם חסר גבולות, לא כי הוא אדם שרוצה שהגוף שלו ישלוט וינהל את החיים שלו, אלא האדם הזה רוצה ליצור תהליך תשובה מאוזן, תהליך תשובה נכון. לכן אף על פי שיכול להיות שהגוף הזה, לא הייתי אומר, יחזור לסורו, אבל יהיו, נקרא לזה, נקודות בתהליך התשובה שאולי הגוף הזה יגזים קצת, כי הוא בא מאיזשהו מקום והוא נזכר בכל מיני דברים, והוא מתבטא עוד לא לפי הביטויים הנכונים והמדודים המדויקים. היות והמסלול שבו אדם נמצא הוא מסלול של תשובה, הקדוש ברוך הוא דן אותו כאנוס. זה לא אבון מבחינתו. שכבר יש פתח גדול לחסד עליון, שלא יחשוב השם לא אבון את מה שבא לידו באונס המזד. הקדוש ברוך הוא, אני אומר את זה בצורה מאוד קיצונית עכשיו, הקדוש ברוך הוא תדע לך שאני אוכל טוב, למרות שאני יודע שפעם הייתי אוכל יותר מדי, ואנחנו לא אומרים שבדרך לאכול באמצע לא צריך קצת אולי תענית, לא אמרנו שלא, וגם זה אמרנו הרבה פעמים עם הדרכה של צמת חכם, אבל לו יצור ציור שאדם מגיע למצב שהוא אוכל טוב, הקדוש ברוך הוא אני אוכל טוב כדי שכוחות החיים הכלליים שלי יהיו מאוזנים. לשם השם אני אוכל טוב. לא לשם התענוג שלי ולשם התאווה שלי ולשם, או מכוח הרגל שלי. ולכן אומר הרב עוד פעם המשפט הזה, מכל מקום צריכים להתחזק מאוד שלא להתפחד יותר מדי, בייחוד מפני הפגמים הללו, שהמזג החולה של הגוף הוא סיבתם. שכבר, מדוע לא? שכבר יש פתח גדול לחסד עליון, שלא יחשוב השם לא אבון את מה שבא לידו באונס המזג. בין במשהו במעשה, בין דברים שהגוף הוא עושה למעלה ממה שהוא צריך במובנים הלא נכונים, בין בשב ואל תעשה מה שהגוף צריך לעשות והגוף לא עושה. אומר הרב משפט חשוב מאוד, הוא כשם שטובה היא מרדות אחת, כפי שאומרת הגמרא. הוא כשם או מהמהלקויות שם בגמרא, יש שתי גרסאות, שתי דעות. הוא כשם שטובה היא מרדות בליבו של אדם, כלומר, כמו שטובה, הכנעה בליבו של אדם, כמו שברור של להתקרב להשם, לעבודת השם, במסלול התשובה, אדם צריך הכנעה, אדם צריך קצת מרדות, קצת הייתי אומר לא לדכא כוחות, אבל קצת למזער כוחות, זה נכון, כך נחוצה היא ההתאמצות הלבבית. כך כמו שברור לנו שצריך קצת לקווץ, כך צריך להיות ברור לנו שצריך גם קצת להרחיב. יש ביטוי כזה, כשם שנכנס אב ומעטין בשמחה, מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. הביטוי הזה, מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, הוא מופיע בגמרא. אבל הוא לא מופיע כביטוי עצמאי. אלא הוא מופיע כשם שמי שנכנס אב ממעטים, כך מי שנכנס אדר מרבים. מה זה הכשם הזה? תגיד שני משפטים. מי שנכנס אב ממעטים בשמחה, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. למה צריך לקשור אחד בשני? אלא אחד הפירושים. כמו שברור לנו, שאדם יכול להגיע להתקרבות אלוקית, על ידי זה שהוא ממעט את כוחות החיים הטבעיים שלו, בחינת חודש אב, שעשי כמה זה תשעה באב, כל העינויים של תשעה באב, וכולי, וגם תשעת הימים, ושבוע שחל בו, ושלושת השבועות, וכולי וכולי. כמו שברור לנו, שיש דרך להתקרב אל השם, שהיא צמצום כוחות החיים הטבעיים הגופניים, כך צריך להיות ברור לנו, שהדרך להתקרב אל השם, דרך ריבוי שמחה, זה לא פחות מאשר הדרך להתקרב אל השם, מאשר מיעוט שמחה. כמו שהכוזרי כותב במאמר שלישי, לחסיד ברור שכמו שהוא עובד את השם מיראה, הוא יכול לעבוד אותו באהבה ובשמחה. אין סתירה. ולכן באמת, כל האוכל בתשיעי בתשרי, כל האוכל בתת בתשרי, ערב יום הכיפורים, מעלה עליו הכתוב כאילו צם תשיעי ועשירי. מסביר הרב בעיניי למה? לא בגלל שהתענית תהיה יותר קשה, כי אתה אכלת אתמול קצת יותר מהרגיל, אז התענית היא יותר קשה. בדיוק הפוך. כדי שלא נתבלבל ונחשוב שעיקר היהדות, עיקר מטרת התורה, זה הצום, זה התענית, זה הסיגוף, זה קיבוץ כוחות הגוף, זה קיבוץ כוחות החיים. אבל סוף סוף צריך קצת למרק את הגוף, צריך לפעמים ללכת לקצה כמו ביום כיפור, כדי לאזן את כל יתר הופעת הכוחות שבגוף. אבל כדי שלא נטעה ונהפוך את זה לתפיסת עולם, אלא רק לדרך של תיקון, אז כשיהיה ברור לנו הדבר הזה, חכמים אמרו, תאכל הרבה יותר מהנורמלי בתת בתשרי. למה? כי האכילה של תת בתשרי היא בעצם זאת שתיתן את הכוח לתענית של י' בתשרי, של יום כיפור. אז תת וי' בתשרי זה חשבון אחד. כמו שתענית אסתר ופורים, זה חשבון אחד. יום הכיפורים כפורים. אז זה תמיד צריך לבוא ביחד. מצד אחד מסלול היראה, מצד שני מסלול האהבה והשמחה. מצד שני, מצד אחד קיבוץ החיים, מצד שני הרחבת החיים. מצד אחד אב, מצד שני אדר. לכן הכשם הזה בגמרא, כשם שמי שנכנס אב, כמו שברור לנו, שצמצום כוחות החיים מקרב את האדם אל השם, כך צריך להיות ברור לנו, שהרחבת כוחות החיים באיזונים הנכונים, היא לא פחות מקרבת אל השם. זה מה שכאן הרב אומר. הוא כשם, אולי הרב רומז לכשם שם, הוא כשם שטובה היא מרדות בליבו של אדם, שזה מצד הרדיעה בליבו, בליבו כנראה כאן הכוונה ביצרו, בכוחות החיים הטבעיים שלו, כך נחוצה היא ההתאמצות הלבבית. כמו שצריך קצת לרדות, קצת לכווץ, כך צריך גם הפוך בדיוק, להתאמץ, לתת ללב וללבב ולשני הממדים, יצר טוב ויצר הרע, לתת לו את הביטוי שלו. אז כמו שטובה היא מרדות בליבו של אדם, כך נחוצה היא ההתאמצות הלבבית. זה חייב לבוא ביחד. כדי להיות נכון לעבודת השם בתורה ובעבודה תמה, שלמה ולא בהליכה לאחד הקצוות, בדעה צלולה לבטא את כל כוחות החיים וליצור את האיזון בין כולם, עד כמה שהיד מגעת. טוב, זאת השלמה של הפעם הקודמת. בסדר? הערות, בבקשה. עונס המזג, הכוונה שהרבה פעמים, קודם כל, פה נתחיל במה שכתוב ברמח"ל, מה שכתוב בגמרא. עצם זה שאדם הראשון חטא, וסולק מגן עדן, והנחש נכנס להיות חלק ממנו, אז יש בו מזג גופני שרוצה את שלו. אז קודם כל, האדם באשר הוא אדם כטבע, כתכונה, כאופי, לכתחילה בעולם הזה, יש בו כוחות גוף שחפצים לצאת אל הפועל. אז קודם כל, הוא אנוס מצד הטבע שלו. קודם כל, אונס המזג הגופני. ב', כל מה שהאנושות צברה, מאז אדם הראשון עד היום הזה, זה השפיע משהו. אנחנו הרי חוליה בשרשרת ארוכה. אז כל מה שהאנושות צברה, בהופעת, נקרא לזה, יתר הגופניות, כפי שהופיע באנושות, זה משפיע עלינו. ברור. ג', כל מה שהאדם הפרטי, פלוני אלמוני, עבר במהלך החיים שלו, כשהוא נתן מקום יתר לכוחות הגוף שלו, זה שכרגע הוא נכנס למסלול של איזון הדברים, זה לא יהיה קל. זה לא יהיה פשוט. זה לא יהיה בפעם אחת. זה יהיה מורכב. כי הגוף שלו, כוחות הגוף, כישרונות הגוף, שאיפות הגוף, הדמיונות סביב הגוף, הרצונות סביב הגוף, כל זה שתול בתוכו, נטוע בתוכו 30 שנה. פתאום בגיל 30 הוא צריך עכשיו לשנות סדרי עדיפויות, ליצור פרופורציות חדשות. זה לא דברים פשוטים. אז כל מה אז אם הוא ייתן את המקום עכשיו, את המקום שהוא הרחבה לגוף, והוא ישלם על זה מחירים, יכול להיות. הקדוש ברוך הוא לא יחשיב לו את זה. כי זה אונס. אבל עוד פעם, לא סתרנו את מה שאנחנו אמרנו כמה פעמים, שהמטרה היא אמצע. כשאדם היה בקצה שהוא יתר, למשל יתר נתינת מקום לגוף, הדרך היא להגיע לקצה השני כידוע לחסר, עד שנגיע בסוף בחזרה לאמצע. לא שכחנו את זה. נכון שהדרך הזאת היא נכונה והיא מצויה, וכך פסק הרמב"ם, נכון. אבל התפיסה העקרונית היא לא להחליש את הגוף. ואם אדם מזהה שכשהוא נע במסלול התשובה, כדי לאזן את כל הכישלונות שלו, הוא מחמיר מדי עם הגוף שלו, הוא מקצין מדי עם הגוף שלו, הוא יותר מדי מקווץ את הגוף שלו, אומר הרב, זאת טעות. תקווץ את הגוף, תשובת המשקל, למה שהיה יתר בגוף. בסדר. אבל לא להגזים. לא להגיע למקומות נפשיים, רוחניים, בעקבות הגוף, שהם מקומות לא נכונים, שבסופו של דבר, כל כוח שיתכווץ, בסוף יתפרץ לכיוון השני. ולצערנו הרב, אתה רואה את זה הרבה פעמים. שכשאדם נע במסלול ההתפתחות הרוחנית שלו, והגוף ממש הלך לאיבוד אצלו, יגיע שלב שבו זה יתפוצץ באיזושהי צורה, ואז יהיה יתר הגוף, ואז ההתפוצצות של הגופניות יתר הזאת, היא הרבה יותר מסוכנת מבחינה מסוימת מהשלב הקודם לפני שמונה על מסלול התשובה. כי פעם הוא אומר, לא הכרתי את אלוהים, היום אני כבר מכיר את אלוהים ותראה מה קורה איתי. הנה, הגוף עוד פעם מתפרץ. אני לא מצליח להשתלט עליו. גוף זה לאו דווקא גוף. גוף זה גם מידת הכעס. גוף זה חוסר סבלנות. גוף זה כל מיני ביטויים שבעולם שלנו. למה זה קורה? כי הוא לא נתן לעצמו את הביטוי, נגיד, הנורמטיבי, הנורמלי. אני אומר עכשיו משפטים קצת חמורים, אבל אני אגיד אותם. אם התורה אמרה שצריך להיות צנועים על פי מה שהתורה אמרה, אז המחמיר תבוא עליו ברכה, נכון? אבל מצד שני צריך לדעת טוב טוב, שמאוד יכול להיות שמי שיהיה צנוע, כמו שהרמב"ם כותב בשמונה פרקים, לאו דווקא בדוגמה הזאת באופן כללי, מי שיהיה צנוע יתר על מה שהתורה אמרה, יכול מאוד להיות ש... כמו שהרמב"ם כותב, מה שהתורה אמרה זה מידת האמצע. הלכות צניעות, מה, לפי ההלכה, זאת מידת האמצע. והקדוש ברוך הוא יודע במידת האמצע להאזן בין הנטיות הרוחניות של אדם לנטיות הטבעיות שלו. אדם שעובר יתר על האמצע, לא כתקופת מעבר, כשיטה, אומר הרמב״ם יכול מאוד להיות שמה שיקרה בסוף, שיתפוצץ משהו, כי הוא מעבר למה שהתורה אמרה. אני אומר את זה עכשיו בצורה מאוד ברורה. התורה אמרה, תחבשי כיסוי ראש עד שורש השערות. ויש כאלה שמקילות עד לגלות טפח, 8 סנטימטר לאורך כל השיער, מקדימה. התורה לא אמרה לך, תחסי את העיניים עם כיסוי הראש שלך. את תחסי את העיניים עם כיסוי הראש שלך? יכול מאוד להיות שמי יודע מתי ואיך, יתר קיבוץ כוחות החיים יתפרץ מתישהו. ולהבדיל אלף אלפי הבדלות, אצל הערבים רואים את זה. שהרבה פעמים מרוב כביכול כלפי חוץ עודף צניעות, בחדרי חדרים, איזה התפרצויות של כוחות גוף, לא יודע איך לקרוא להם, פראים לגמרי. לכן מה שהתורה אמרה, זה מה שצריך לעשות. כאיזון, אפשר קצת מעבר, התייעצות עם תלמיד חכם, באופן אישי, מה מתאים לי וכו'. בסדר גמור. אבל לא להגזים עם זה. לא להגזים עם זה, ולצערנו הרב, המציאות מוכיחה שמה שאנחנו אומרים עכשיו זה נכון. שכשאתה מקווץ את כוחות הגוף יתר על מה שהתורה אמרה, הם רוצים את שלהם בצדק, ויום אחד הם יתפרצו. אם אתה תדכה אותם יותר מדי. בבקשה. תראי, אני לא יודע אם צריך לדייק עד כדי כך בלשון הרב, אבל ידוע שיש חטא, אבון ופשע. חטא, שגגה. אבון מזיד לתאבון. פשע מזיד להכעיס. הרב משתמש כאן במילה אבון. משמע שזה מזיד. אומנם לתאבון. נכון? כך כתוב. בייחוד, מפני הפגמים הללו שהמזג החולה של הגוף הוא סיבתה, מדוע? שכבר יש פתח גדול לחסד עליון, שלא יחשוב השם לו אבון. אבון זה מזיד. אומנם לתאבון. אבל זה מזיד. שלא יחשוב השם לו אבון את מה שבא לידו באונס המזג. אז הנה אולי תשובה, אם אנחנו מדייקים, שאם אדם נע במסלול הנכון, אז גם מה שכלפי חוץ נראה אבון, האדם הזה אנוס. אני אגיד את זה אולי קצת אחרת. פוסק הלכה, שיודע את עיקרי הדין, ויודע איפה יש להחמיר, איפה אין להחמיר, אמור להיות מספיק פיקח, כדי לדעת ליצור את האיזון הזה. בין אדם לעצמו, בין איש לאשתו, בהלכות שבת, בהלכות כשרות, בהלכות תרת המשפחה, בתחומים אחרים, הוא יודע ליצור את האיזון הזה. הוא יודע איפה מרכזי הכובד, איפה עיקר ההלכה ואיפה חומרה, ואם הוא מדויק, אז הוא יודע לזהות למי להחמיר ולמי להקל כשצריך. הוא יודע את ההשלכות לטווח הרחוק. אז אתה תחמיר במקום אחד, מי יודע איזה חומרה, דעתי לידי כולה, כמו שחזן אמרו. יש חומרה, דעתי לידי כולה. תקצץ במקום אחד, מי יודע מה יגדל לך במקום אחר. בהקשר הזה זה לא בדיוק קשה. אני הייתי מעדיף להשתמש בביטוי שזה חומרה, דעתי לידי כולה. אתה מצמצם, מקווץ במקום אחד, מי יודע מה יתפרץ לך במקום אחר. אז אתה עכשיו מחמיר, יפה מאוד, כולם מוחאים כפיים, אתה מחמיר. יישר כוח. בוא נראה אותך עוד חודשיים. בוא נראה אותך עוד שנתיים. בוא נראה אז מה יהיה. זה לא חוכמה. צריך כאן מחשבה קצת יותר עמוקה, קצת יותר כוללת. מישהו רצה לומר משהו? בני יום, בבקשה. רציתי
לדעת אם כיום עסקים זה כאילו דרך האמצע, זה גם צריך להיות
לפי הדור, לא? עיקרי התורה ודאי לא משתנים, ודאי דיני דאורייתא ודיני דרבנן שהתקבלו, ודאי לא משתנים. בעניינים שבהם יש, נקרא זה תחום מרחב של תמרון, יש מרחב של תמרון, כאן הפוסק הוא צריך להיות מאוד מדויק, מאוד אישי, מאוד להכיר את הנושא, כדי לדעת. אני אתן לך דוגמה, בואו ניקח דוגמה פשוטה של לא פעם ולא פעמיים, נשאל את השאלה הזאת, ואני לא פוסק פה עכשיו הלכה, מי ששומע אותי באינטרנט, אני לא פוסק פה הלכה. אין ספק שעל פי הלכה, עדיף שיהיו, בואו ניקח דוגמה פשוטה, עדיף שיהיו בבית שני תנורים, אחד תנור בשרי, אחד תנור חלבי. אין ספק. עדיף לא להסתבך מכל מיני צדדים הלכתיים שקשורים לאיסור ויתר ובשר וחלב וכו'. בסדר, זה ברור. עכשיו, לפעמים יש אדם שהוא לא נמצא במקום רוחני כזה של שני תנורים. אין לו מקום במטבח. אין לו כסף להוציא על זה. זה לא מספיק חשוב בשבילו. עכשיו, מה תגיד לו? תנור אחד זה טרף? יש כללים הלכתיים שעל פיהם אפשר להשתמש בתנור אחד. אתה תגיד לו או שני תנורים או כלום, אז הוא מחרתיים יעשה מה שבא לו. לכן, אתה צריך לדעת למי אתה אומר מה. איך אמר לנו פעם ראש הקולל שלמדתי? אצלו. אמר, סליחה לדוגמה שיפה לעצניות. ידוע שאישה לפני שהיא תובלת במקווה, אז היא צריכה לגזות את כל ציפורניה. כדי שלא יהיה איזה חציצה מתחת לציפורן. תבוא אישה למקווה, שהיא לא... ברוך השם שהיא הולכת למקווה, אשרינו מה טוב חלקנו. ויש לה ציפורניים כאלה ארוכות, חצי מטר אורך. נו, מה תגיד לה עכשיו? תקצצי את הציפורניים. היא לא תבוא למקווה. נו, אז מה עדיף? אז אתה צריך לדעת את עיקר הדין. עיקר הדין זה שלא תהיה חציצה. אז תגיד לה, אתה כפוסק הלכה, תנקי טוב את הציפור, את הציפורן בצד התחתון שלה. תגיד לה, תקצצי את הציפורן, היא לא תבוא מחר. אתה צריך להיות מספיק מדויק כדי לדעת מול מי אתה אומר מה. אתה צריך לדעת את עיקר הדין, אתה צריך לדעת איפה אפשר להחמיר, איפה חובה להקל, כי זאת החומרה. ושוב פעם לא פסקנו פה הלכה באף אחד משני המקרים שהזכרנו כרגע. זה חוכמתו של פוסק. לדעת את עיקרי הדברים, לדעת את מרחב התמרון, ולדעת מול מי הוא עומד, כדי לדעת למי לפסוק מה. על עיקרי הדברים אין שום ויתור, חס ושלום. תורת אמת, מה זה? נצח היא נחלתנו.
היום זה לא קצת
מצומצם
היכולת בגלל שאין סנהדרין, אז יכול להיות שיש היום דרך אמצע שאי אפשר להגיע אליה בגלל שאין יכולת של פסיקה.
עשה לך רב. יש לנו שולחן ערוך, יש לנו את הפוסקים האחרונים, ויש את ברוך השם בדור הזה לכל אחד רב, שיתייעץ עם רבו. טוב, אנחנו עושים תשובה ועומדים בזמנים. משתדלים לעשות תשובה. יישר כוח. מחר נמשיך, יש פה י' ג' כוכבית, אחד, בהוצאה הזאת, אז אנחנו נמשיך פה.